אדם ומקום. אנשים, בתים, מוסיקה, נוף, וכל מה שעושה אדם למקום. תוכניתה של ורדה נצר.
שלום לכם, אנחנו כאן, תוכנית נוספת עם נורית יובל. שלום לך נורית, אני שמחה שבאת.
שלום.
אני אספר שבאת אפילו חולה.
אמנם.
כן, מה שנקרא מוסר של פעם. לא רצית, איך אמרת, לעשות לך ברז.
נכון, נכון.
אז הגעת ואני מקווה שנצלח, מה שנקרא, עם בריאות טובה את התוכנית הזו. אני אומרת לך שאת עברי אחרי התוכנית, תשמעי לי.
אמן.
אני אספר שאת כותבת, ואת מאיירת, ואת עורכת ספרים. מה צריך יותר? מה לומר יותר?
אני עוסקת בספרות ילדים, שזאת הצורה הכי מזוקקת של האומנות הכתיבה והאיור, מפני שאצל ילדים אין בולשיטים, אין פטפוטי ביצים, אי אפשר למרוח אותם. והספרות צריכה להיות הכי נכונה שיש. היא לא תמיד התקבעה ככה אצל החוקרים, כמובן, אבל ספרות ילדים בנויה על היכולת להיות מופתע, מפני שאדם לפי המסורת נברא מבוגר, נברא ביום השישי אחרי הכל, וכאילו בראש יש לו ידע של העולם כולו. בשעה שילד, אז בשבילו צריך לכתוב ספרות שמביאה אותו אל החוויה, מן המידע אל החוויה. הוא צריך להבחין לו שזה לא גפילטפי של הדג אברומה או דג שיבוטה, אם אתה כותב לו. אבל כשאתה כותב לילד, הוא מתחיל מהחוויה, והעולם נברא לנגד עיניו ברגע שהוא רואה אותו. אז הוא מופתע, מפני שיצור כמו ג'ירף, איזה מהנדס היה חותם על זה, אבל זה ישנו, זה אפשרי.
אבל תאמרי לי, נורית, זה נכון מה שאת אומרת, שהוא צריך לראות את החוויה, והוא צריך לראות אותה כפשוטה ובאמיתותה, אבל אני אשאל אותך, זה עולם נורא פרוץ, ספרות ילדים. כל מי שעושה משהו, אם הוא מבשל, ואם הוא שר, ויש ביניהם מוכשרים, אבל כל אחד חושב שלילדים הוא יכול לכתוב.
אבל כל האומנויות.
לא, אבל לילדים במיוחד.
הוא יכול כמה שהוא רוצה, רק זה לא שווה תמיד.
אבל זה מתפרסם.
מתפרסם מפני שספר נעשה מוצר כמו כל מוצר אחר. הערך מיוחד של האומנויות אף פעם לא היה נחלת הכלל. תמיד הייתה שכבה יותר קטנה שעסקה באומנויות למוניהם, כולל ספרות לגדולים ולקטנים ולכל דבר. והיום זה נעשה מוצר שהשווי שלו נקבע על ידי ערכו הצרכני, כמה יקנו, לא כמה יעריכו או כמה ידעו או כמה מחכים לדבר הזה במיוחד, או כמה ירדו לסוף דעתו או מיוחדתו.
כן, אבל כאשר אתה מייצר, אני אומר, איך את אומרת צרכנות וייצור, כאשר אתה מייצר ספרות ילדים, והיא מחויבת הרי, היא הרי ספרות שהיא מחויבת, כי אין את אותה ביקורתיות שיש לאדם מבוגר, כשהוא קורא ומניח, והוא יכול להניח הצידה ולומר, זה לא ראוי. יש בזה משהו מקומם.
לצערי הרב, ההורים לא יודעים לצרוך נכונה, והמולים מפרסמים כל דבר שעשוי לדעתם להכניס את הפרוטה. המולים היום לא...
את פוגשת הרבה ספרות לא טובה של ילדים?
המון, 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 המון.
ופעם לא פגשת ספרות לא טובה?
לא, פעם גם הייתה ספרות קנונית, אנחנו ידענו היה משהו משותף לכל הציבור, הכרנו ספרות דומה, ומחנכנו דאגו גם לברות את הבר מן התבן, ולהגיש לנו את הנכון. היום באמת השוק פרוץ, הערך איננו, אלא ערך מסחרי. ואיש לא תורך, יש המון הוצאות שגם לא מחזיקות עורך היום.
זה מחייב אותך? מה שאנחנו משוחחות כאן היום, את מרגישה מחויבת לדברים האלה?
בואי נגיד ככה, אדם לא כותב אל, אני לא כותבת מפני שילד אחד מחכה לי, אני לא. כותבת מפני שאני צריכה לכתוב, ולמזלי הטוב, השפה שבה אני משתמשת, ועולם הדימויים שלי ועולם התוכן שלי, בדיוק נופל על ילדים. שום יוצר לא כותב אל, הוא כותב מי, הוא כותב מתוך. אלא אם כן הוא עושה סחורה. אם זה עניין של ייצור, אז הוא עושה סחורה ומשווק אותה, ויש לו תמיד איזה מול שישמח למכור. אבל אם אדם כותב מתוך תוכו, אז יכול להיות שיש מי שמתאים לקרוא את זה, ויש מי שלא מתאים לקרוא את זה. לשמחתי, יש לי לשון מאוד טובה אל ילדים, ונוח לי איתם בחברתם, אני חושבת שאני עוד שם, בגלל היכולת שלי עדיין להיות מופתעת. את הספר WW עזאזל כתבתי כשנאלצתי בגיל מאוד מבוגר לעבור למחשבים, וההפתעה שלי, זאת אומרת, קודם כל חשבתי שזה פחד אלוהים, אבל הייתי כל כך מופתעת מהיכולות, והרגשתי כמו ילד רואה לראשונה ג'ירף או כל דבר אחר. זה בנוי על היכולת לפגוש דבר פעם ראשונה
חדש.
חדש. ולעמוד אותו ולבדוק אותו ולבחון אותו.
בת כמה את, נורית?
מותר לגלות? ודאי, אני מתקרבת לספרה השביעית עם האפס על ידה, כן.
זה לא מותיר אותך מאוד צעיר?
מאוד ילדי? אני לא יודעת אחרת, זה מה שאלות.
עיסוק בילדים?
זה מסוג השאלות שאתה לא יודע לענות עליהן. יכול להיות, ביתי טוענת שאני עוד לא התבגרתי מעולם, שאני עוד ילדה, ולכן אולי אני לא מצליחה לגדול בכלל. אבל העיסוק עם ילדים הוא גם תלוי זמן, כי הילדות השתנתה והעולם השתנה ומערכת הערכים השתנה. אני עושה הרבה מאוד מפגשים בבתי ספר, ואני צריכה כל פעם לאפס את עצמי, כמו מכשיר קשר שצריך לאפס אותו, לחייל אותו כל פעם מחדש, מפני שעולם המושגים שלהם שונה.
חדש. אז אני עכשיו אשמיע לך שיר, שאת בחרת. את אמרת לי, אמא שלי אתה שרה לי.
כן.
אז עכשיו, אריק איינשטיין ישיר לך.
הכי טוב.
נדבר אחר כך על הבית.
הכי טוב, בסדר.
נורית יובל, אני מזכירה לכם, היא האורחת שלנו.
צער לך וצער לי על כך מיד ניסיני תחת כנפך והי לי אין ואחור והי חקך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות ובעת רחמי בין השמשות שכי ועגל לחסוד יסורה אומרים יש בעולם נאורים איכה נאורי הכניסיני תחת כנפי והי חקך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות ועוד רזך לך את ודה נפשי נשרפה בלהבה אומרים אהבה זאת אהבה הכניסיני תחת כנפך והי לי אין ואחור והי חקך מקלט ראשי כן תפילה בי, רימו אותי, היה חלום אך גם הוא עבר. אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. אך ניסיני תחת נפל,
כאן, רשת א' בתוכנית שלנו, אדם ומקום, נורית יובל. השיר הזה, אמא שלי שרה לי אותו, אמרת, אמנם לא בנוסח הזה.
נכון, במנגינה קצת שונה, ואלה בערך היו שירי הארץ שהיו בבית. רובם לאומיים או של הגדולים מהגדולים, כי אמא שלי הייתה ירושלמית אסלית. וירושלמים אסלים זה דבר שאין,
שלא מפסיקים להיות גאים בו.
גם, ולא ככל האדם לדעתי, מפני שירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו מנהרות של דם בסך הכל. זאת אומרת, דוד המלך התחיל את דרכו מסלע המחלקות שבמדבר מעון, ורב שקה גידף אותנו מעל החומה, ונבוכדנצר הכסדי חיפש בחלמה ופשרי,
אבל לא בגלל זה, נורית.
מה, לא,
לא אבל בגלל זה הירושלמים אסלים גאים
כל העולם בא הנה ורמס אותנו ושפך את דמנו, או את דמו ואת דמנו, כל הדמים האלה נתמזגו בדם של ירושלמי שנושא על גבו את כל ההיסטוריה הזאת, אפילו אם הוא לא למדת בבית ספר, היא קיימת פה. ואימא שלי כירושלמית, שעוד יותר מזה, היא בת לעדת הפרושים, אלה שעלו במצוות הגאון רבי אליהו, בראשית המאה ה-19, מפני שהוא פירש את הפסוק, בשלם סוכו ומעונו בציון ומעונתו בציון, לא זוכרת בדיוק, וזאת אומרת, מתי אדם שלם כשהוא בציון. וביקש ממאמיניו לעלות לירושלים, ואלה עברו כל פורנות אפשרית בדרך, עד שהגיעו הנה, וכאן הם היו עזי נפש, אנשים קשים, עזי נפש, הם הקימו את הגוורדיה להגנת הציבור, מה שלא היה בירושלים קודם, הם היו מוקים בכל פורנות, הם הקימו משמר, והם יצאו והשיבו מלחמה שערה כל פעם שהתנפלו, וכל פעם שאימא שלי הייתה עומדת לפני איזה בעיה ושואלת, הכוח אבנים כוחי, היינו עונים לה מיני ובי, כן, אימא, כן, כוח אבנים כוחך, מפני שזה הירושלמיות. הם אנשים מברזל שעמדו, לא היו שורדים אחרת. ירושלים היא עיר קשה, התאמרה בפרנסות יושביה, כולם התנפלו עליה. וירושלמיה, כמובן שהיא הייתה אחר כך בכל המחתרות האפשריות, והייתה מפקדת, והמשיכה לפקד
על פלוגת. באיזו שנה היא נולדה?
היא נולדה ב-1912. והיא הספיקה להיות בליגה להפצת השפה העברית, איך קראו לזה? גדוד מגיני השפה. השיר היחיד שכתבתי אי פעם על אמא שלי היה על הסיפור של העברית שלה שהייתה נהדרת. גם בזקנתה במעון הרופא של היקס היא המשיכה לתקן לכולם את העברית, וזה...
מתי נפטרה?
2003.
לא מזמן, בת כמה?
90.
1960, יפה.
זה 91. כן. או 90 ויותר קצת.
בצלילות?
השנים האחרונות היו משפילות. השנים האחרונות היו משפילות, לא לכבודה. אבל רוב הדיירים במעון הזה, אתה יודע שזה אנשים שהקימו מדינה ועשו גדולות ונצורות, והופה, זקנותם קצת מבייש. את זה לא יפה. מצד מי שאחראי לזה.
אבל כנראה שאין לנו עם מי לדבר.
כנראה שאין. לא, אין.
נורית, אני רוצה לשמוע על הבית. מי היה אבא שלך?
אבא לעומת אמא, עם האסליות שלה, אבא בא מברלין, אסלי מאוד באצילות, בצנאות.
את יודעת, זה מצחיק אותי לשמוע אסלי על ברלין.
על ברלין. מפני שהוא לא היה מהמהגרים מהמזרח, אלא כנראה ותיק גם הוא. משפחה ותיקה, זאת אומרת, הסבא כבר קיבל את צלב הברזל על מלחמתו במלחמת העולם הראשונה. כרופא מנתח, הוא היה בעל בית חולים פרטי שלו בברלין, והבית החולים היה מיועד לאבי, בתור בן ממשיך, שגם הוא היה מנתח, ואז...
הוא למד, הוא סיים את לימודי הרפואה בברלין.
בהיידלברג.
בהיידלברג.
היה נהוג, כיוון שילדים צעירים לא הלכו לצבא אז, אז היה נהוג לשלוח את הבן ללימודים גבוהים מחוץ לבית, ושיחזור לסיים את הלימודים בעיר מולדתו אצל הזה. אבל קודם כל שתצא לעצמאות, שתהיה, תעמוד על רגליך, תנהל את כספך, וכך הוא נשלח להיידלברג, שבשבילי זה כיף, כי זאת עירו של צ'רניחובסקי גם כן, שגם הוא מאהובי.
למדו ברבים, רבים כן. מאוד למדו בהיידלברג. זה היה אחד ממחוזות הלימודים של יהודי מזרח אירופה, שלא הושעו ללמוד בארצות מוצאם, ומי שנסע ללמוד בגרמניה, היידלברג הייתה.
היה המרכז, כן. כן.
עכשיו תאמרי לי, מה היה סוד החיבור בין היקם מברלין לצברית, הכל כך צברית?
וואה, זה ארוך מדי. הקיצור הוא שהוא עלה ארצה מפני שהוא רק אז
גילה. אל תקצרי לנו.
סליחה?
אל תקצרי לנו.
הוא הודה להיטלר בסתר ליבו אחרי שנים על זה שגילה לו מיהו, שגילה לו את יהדותו. המשפחה הייתה מתבוללת מאוד, חלקה הגדול חוץ מהסבא שלי השתמדו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה כדי להיכנס למשרות כפי שהיה נהוג. אבא התבייש להודות בזה, מעולם לא סיפר לנו, גיליתי את זה מאוחר. והוא גילה את יהדותו ונורא רצה לברר מה זה, ועלה ארצה.
הוא גילה את יהדותו לאחר שהיטלר עלה לשלטון.
הוא הבין שלא כן. פה מקומו. זאת אומרת, הוא ידע שהוא יהודי, הוא ביקש בר מצווה שיחגגו לו, כי בן דוד שלו סיפר לו שיש מוסד כזה. האבא היה ככעס מאוד, ואמר, נכון שאנחנו יהודים, אבל לא צריך לעשות מזה עניין ציבורי גדול. יותר מזה, האבא תמיד התעונן שהוא משלם המון מיסים לוועד הקהילה היהודית, ואז הסבתא, אשתו אמרה, אז אולי תצא משם. אז הסבא אמר לו, לא אוכל לעבור על קברות הוריי אם הוציא את עצמי מהקהילה היהודית. אבל לא צריך לעשות מזה עניין ציבורי גדול. ברגע שהיטלר עלה, אבא הבין שזה לא מקומו, ושיש איזה משהו במזרח, וזה קסם לו נורא, רומנטיקן, חסר תקנה, עלה הנה.
בשנת?
33, עם כל העלייה. עברית למד על אונייה, כבר מהחלוצים שהיו, ונפתח לו עולם קסום, העברית שלו הייתה נפלאה, כמובן שאחר כך עם אמא, אסור היה לו לשגות בשום דבר.
אבל זה היה, זה באמת נדיר, משום ש... את יודעת, יכולות לשוניות, לא, יכולות לשוניות היו להם, הם דיברו שפות רבות, אבל דווקא עולי העולים מגרמניה, הם לא היו כמו הליטאים או הפולנים והרוסים שלמדו בתרבות וברשת בתי ספר. זאת אומרת, הם התקשו מאוד בלימוד השפה.
הוא פשוט לא עלה בדעתו להתקשות, הוא רצה את זה, הוא אהב את זה. הוא הבין שהוא מגיע אל המקום הכי קדום, אל התנך, אל הדבר הכי, לא בהקשר הזה, אבל... יותר מאוחר נגיע, שהוא שרת בצבא הבריטי וישב בהודו, לשם שלחו אותו, בתור רופא צבאי, באמת, בחרטל תנק באיזה אוהל מומלל, ושם הוא קרא בתנך, והתפעל, כי הוא כתב אלפי מכתבים שאני כינסתי אותם בספר, אלפי מכתבים בעברית שהיום היא נהדרת, אף שגיעת כתיב אחת לא הייתה בהם, כתב יד יפה יפה, עברית עשירה יותר ממה שיש לילדי בית הספר, היום אין ספק. והוא קורא שם בתנך, הוא מגלה נפלא, הוא מתפעם, הוא מתפעל, וניסה לדבר עם הקומר של הבסיס, וראה שהוא בור ועם הארץ. וכל מה שהוא עושה, בעצם הוא יושב שם בהודו, וכותב בעברית מכתבים נפלאים.
שמיועדים לאימא שלך.
שמיועדים לאימא. היום אני מעריכה שזה בעצם מין יומן אישי, כי הוא כתב יום יום. עכשיו תארי לך 6 שנים מלחמה, והוא כותב יום יום. ולכנס את זה ולמיין את זה.
את לא שוכחת איפה הוא נולד. ברמין. יש שם דיסציפלינה איפה שהוא נולד. אז אם מחליטים לכתוב יומן, אז כותבים יום יום.
כן, הוא לא החליט לכתוב יומן. הוא כתב לעיקרים לו שהוא לא ראה אותם. הרי אין אפטר דיוטי ואין טלפון ואין טלוויזיה ואין רדיו. חלום של אמא באותם שנים היה שיהיה רדיו, אבל זה אף פעם לא היה אפשרי כלכלית. על כל פנים, הוא מחסוד עם, לחיבור אל אמא. אני מניחה, מובן שלא דובר על הדברים האלה אף פעם, אני מניחה שהוא היה בודד. והיא הייתה אישה יפה, שניהם היו אנשים מאוד יפים, מאוד תרבותיים, מאוד צנועים. זה נדבק מיד.
את יודעת, זה לא מפיע. עכשיו כשאת מספרת, זאת אומרת, אני הרי שאלתי אותך מה היה סוד הקשר ביניהם, בין באמת יהודי שבא מעולם תרבותי, שונה לחלוטין ממה שהיה פה
שונה?
באוריינט שלנו. והיא צברית, היא בכלל, אני חושבת, בטח גם תשוקות אחרות. אבל
טוטל.
עכשיו שאת אומרת, עכשיו שאת מספרת עליו, שהוא היה נדיר. זאת אומרת, גם לימוד השפה שלו, גם היכולת הלשונית שלו, גם הרצון לבוא הנה. את אומרת, הוא היה רומנטיקן, אז לא פלא, שהוא לקח מקומית.
הוא לקח מקומית בגאווה.
הוא לא לקח עולה חדשה מפולין או מרוסיה.
לא, לא, לא. הוא מאוד היה גאה בכלל בגזעית הזאת שנהנתה לו.
כן, בייחוס המשפחתי.
בייחוס שלה, עליית הפרושים שלו, היה לו מושג מה זה.
לא משנה, אבל בצבריות ובישראליות.
בצבריות, והיא הייתה אישה נועזת, היא פרקה אקדחים, היא הייתה... הוא פתאום חלם, ראה תחייה של עם, התחייה של העם, שניהם חיו על החזון. כל אחד בדרכו, על החזון, בכלל היה מה שאין היום, משהו מעל לאדם הקטן, משהו לחיות אליו, וזה יחזיק אותם בתנאים, את כל הדור ההוא, אני לא רק מדבר.
זה מסביר את היכולת, את השרידות שלהם, הרי רק הדבר הזה.
בדיוק, היה משהו מעל החיים הקטנים, מעל החיים האישיים, זה הכל היה משני. אנחנו גדלנו באמת, סיפורי הארס כמו שהכניסיני, היו גבעת עדה וההתיישבות והבאר הראשונה ומחתרת נילי. זה סיפרו לנו, זה אמא כשהשכיבה אותנו לישון, אלה היו הסיפורים. והיה ברור שזה הרבה יותר חשוב אם יש או אין בובה, או אם יש, הייתה לי בובה בשם אילו, המצאתי אותה. קראתי לה אילו, כי אילו הייתה לי בובה, היא הייתה נראית כזאת. הבובה אילו יכלה לבוא איתי לכל מקום, כי אף אחד לא ראה אותה, רק אני. אז אפשר היה אפילו כילדה די גדולה ללכת עם הבובה שלי, ואפשר היה להמציא לה את כל הבגדים שבעולם. אז זאת הייתה הבובה אילו. וזה היה לא חשוב כל כך, כי אנחנו חוצבים את הבאר הראשונה, וכו' וכו'.
עכשיו תאמרי לי, היא חיה הרבה שנים לבד. כאשר היא משרת
לבד.
וכאשר...
זה מי? התחיל יותר יפה. עבודה לרופא לא היה בארץ, בתנאים משפילים מאוד הוא עבד בהדסה תל אביב, בלי מזכורת, מתחנן כל פעם לעירייה על משהו, וכשהרעב היה גדול מדי, ורוב הרופאים פנו לפרנסות אחרות, חלקם הפכו מלצרים וחלקם...
הם עברו לתל אביב, הם התגוררו בתל אביב.
הם התגוררו בתל אביב, כי כשהוא פגש אותה, אמא הייתה מזכירת המכבייה השנייה. ו... חשבו ש... ושם אפשר היה להסתדר שהוא בהדסה, הם עברו פה וחזרו והתרוצצו וחזרו. ואז אמא שמעה שחנקין מחפש רופא לנגב. מי שיודע מה הייתה באר שבע באותם הימים, יצחק.
אנחנו יודעים מה הייתה באר שבע בתחילת שנות ה-60, וזה מספיק לנו. אז אנחנו לא יכולים לחשוב בכלל על משהו עזו יותר. ושומם יותר.
אז זהו, רצינו לחנקין להתכוון להתחיל לרכוש אדמות בדרום, ומבאר טוביה ומטה לא היה שום דבר. ואבא יקה, אז הוא מיד הכין כרטיס ביקור, הוא שמח מאוד על הרעיון, כי הוא יקים, הוא מתחיל מחדש. היה צריך לדאוג למודדים ולקשור את הקשרים עם האוכלוסייה הבדואית.
השנה הייתה שנת?
35. והוא יקשור את הקשרים עם האוכלוסייה הבדואית. ישר הוא הוציא כרטיס ביקור של יקס בעברית וכתב דוקטור ראובן מאיר, הוא מיד שינה את שמו לעברית לשם עברי כמובן, והגברת באר שבע מול משטרת הגמלים, ארץ ישראל הדרומית. זאת הייתה הכתובת. ובאו, נתנו להם בית יפהפה שהיום הוא
המרכז לאומנות חזותית.
המרכז, כן, בית האומנים שלהם, שזה באמת נורא יפה. הזמינו אותי לבקר שם, וכמעט בכיתי, כי אני נדמה לי שאבא עובר בחדר. זה הכל לפני שנולדתי.
זה הייתה, אם אני לא טועה, תחנת הרכבת הטורקית.
לא, זה היה הבית של זה לא היה בית התחנה.
זה היה בית אבן?
זה היה בית,
בית אבן. זה לא היה תחנה הטורקית.
לא, לא. זה היה בית לא יודעת. כל מה שהיה, לא, לא, בית אבן יפה מאוד.
הבית הזה קיים עד היום.
כן, כן, הוא כן. קיים עד היום, ובאמת היפה הם עשו שבאולם הכניסה כתוב קטע בעיתון על הוריי, על הדוקטור הראשון שהתגורר שם. מאוד ריגש אותי לראות את זה, כי לא הייתי שם קודם אף פעם. זה היה לפני שנולדתי, כמובן. מובן ש
והוא באמת, הוא באמת מצליח למצוא עבודה כרופא.
ושם הוא
בבאר שבע, והוא באמת משמש כרופא לבדואים?
הוא היה רופא של הבדואים, והייתה מזכורת. לראשונה מאז על הארץ הייתה מזכורת, ועם המזכורת הזו, הוא מיד כותב לאביו, תשמע, גרמניה זה לא מקום. כותב לו בלטינית כדי שלא יבינו. צטר ומצנזר וקרטגין הם אסד אלנדם. זאת אומרת, כל זה אני, איך אמר קאטו הזקן? חוץ מזה אני חושב שצריך לעזוב את קרטגו, להילחם בקרטגו.
מדהים. זאת אומרת, והם
וכל מכתב הוא חוזר על זה, צטר ומצנזר, חוץ מזה. האבא בא. ראה את באר שבע, ראה את ירושלים. אשתו לא הצליחה להרוז, היו לה 50 זוגות נעליים ו50 ארנקים תואמים. הם היו מארחים את האופרה אצלם בבית, זה היה לבל חברתי מאוד גבוה. הוא לא קלט את העניין בכלל, הוא נכנס לדיכאון וחזר לגרמניה. למזלם הצליחו להימלט לאנגליה ב-38 או 9, משהו כזה. אבל ארצה זה לא היה אופציה.
אבל לפחות הם ניצלו ולפחות נמנטו לאנגליה.
כן, אבל מתו כבר עצוב. כן, לא במחנות.
ייתכן שאם הם היו עולים ארצה והוא היה מצליח להדביק בהם את ה את ה את יודעת.
גם הוא עוד לא היה איש גמור, הוא היה בתהליך, זאת אומרת כל הזמן בתהליך. ואז יש קוריוזים נפלאים על השירות בבאר שבע, שהיה קצר מאוד, וברגע שהתחיל המרד הערבי, קמו כל הפציינטים על, על הרופא לרוצחו, והבריטים הוציאו אותם משם.
שן, בשן ועין כמעט.
אם היא הייתה אז בחודש התשיעי, אחי הגדול. וחזרו לחפש עבודה, וכשראו ש בארץ יש יותר רופאים מחולים, מפני שאף אזרח לא יעז להיות חולה, שמו יפסיד את יום העבודה של עצמו. אז אבא התגייס לצבא הבריטי, בדיוק כשאני נולדתי.
וזאת הייתה, זאת הייתה בעצם איזושהי דרך או תשובה, או רצון להתפרנס ולחיות
חוץ מהשיתוף להציל את העולם מפני הזוועות, היה פה הרצון להחזיר לעצמו את כבודו המקצועי, להישאר במקצוע, זה היה בנפשו להישאר במקצוע, ובצבא הבריטי רופא זה רופא, זה לא החכים וזה לא אף אחד, זה איש בעל תפקיד, הוא בעל מקצוע, הוא בעל רמה.
בעל מעמד.
והוא יושב בחדר קצינים, בחדר, במועדון קצינים, ולא במועדון בדואים, אלא ולא עם האנשים בארץ שתרבותם הייתה שונה, זאת אומרת, יהדות שעלתה מאזורים אחרים שלא הסתדרה עם היקס כל כך ולא קיבלה אותם, והם לא הבינו זה את זה בסך הכל. מה שקרו, זאת אומרת, הראש הלא ברלינאי, זאת אומרת, אם הוא צריך להתחנן על המשכורת, והוא לא, זה לא הלך. ושם קודם כל חזר לו כבודו המקצועי, וקודם כל חזרה הכנסה כלשהי, ואז
ובינתיים נולד לו ילד.
הילד הגדול היה כבר בן 4, ובינתיים אני נולדתי. אבל אז התחיל סיפור אחר. הוא שרת קודם בסוריה, לבנון, ובינתיים המשפחה ברחה מגרמניה לאנגליה, ואחותו באנגליה, וצריך להחזיק את ההורים שהם פליטים, חסרי כל. ואז אבא ראה שאם הוא יתנדב לשירות בהודו, הוא יקבל למשכורת עוד 5 לירות, ובזה הוא יכול לתמוך באחותו.
משפחה.
שזה, שוב, אחריות של יקס. אני אחראי להוריי, אין ביטוח לאומי או מגיע לי או... אני אחראי להוריי הזקנים. הזקנים, אף אחד לא היה זקן במושגים של היום. והוא הסכים להתנדב להודו, והוא לא ידע מה מחכה לו מפני שהנאיביות של היקס. ובסך הכל, השירות בצבא הבריטי היה מלא סיפורים שכולם כינסתי בספר הזה, או חלקם הגדול. אחד מהם זה שהוא יושב בחדר אוכל קצינים, והשידור הארסי מאוד בגרמנית של הנאצים, וכולם אומרים לו, דוקטור, הרי אתה יודע גרמנית, תתרגם לנו. והוא יושב, אבא תמיד ישר.
והוא הופך להיות המתורגמן.
לא, הוא ישב בחדר האוכל והתחיל לתרגם, ואבא יושב תמיד, כשהוא נועם או עם העיניים למעלה, וחדר אוכל שקט מוחלט, והוא מתרגם סימולטנית מילה מילה מהגרמנית, ובסוף התרגום פתאום מתברר שהוא תרגם לעברית, לא לאנגלית. ואף אחד מהג'נטלמנים לא פצע פה. ברגע שהוא גמר את המילה האחרונה, הם השתוללו מצחוק, הזמינו משקעות כמובן, בריטים. אבל זאת אומרת, הוא כבר חשב בעברית. שזה לא יאמן. זה שנת 40, הוא עלה
ב-33. לא יאמן.
באמת לא יאמן. אז הרבה קוריוזים כאלה,
וכל... אני רוצה רגע לעשות הפסקה ולשאול אותך, נורית. את הספר את הוצאת?
לא הוצאתי אותו לאור, מפני שזה מחזיר אותי לעניין הספרים. זה לא דבר שיכול בצורתו הנוכחית להיות רב מחר, ולכן מול לא יפיק אותו. ניסיתי.
אז הוצאת את זה בהוצאה משפחתית?
לא הוצאתי אותו, השארתי את זה.
יש לך את זה כאן?
יש לי את זה כאן.
את תוכלי לקרוא לנו מכתב אחד?
או, אז הייתי צריכה להתכונן.
אין דבר, אבל...
תראי, יש פה...
את יודעת, אני אשמיע מוזיקה, ואת תתכונני.
מחר אני אהיה כה רחוקה, אל תחפשו אותי. מי שידע למחול ימחל לי אהבתי. הזמן ישקיט הכל, אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לסדותיכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני מוח לאיתי, הרביתי לחלום, החלומות טרפו אותי, רציתי לנחם, אבל מר דוד שוקתי היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה. אני יודעת שהדליקה אש זרה את לילותיי, היו ערבי געגועים, היו ימים טרופים, היה כאב אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי, אני אהיה לצל חולף בשדותיכם. לסוד נסתר, היו שלום, אני חייתי ביניכם.
אנחנו כאן בתוכנית שלנו אדם ומקום, נורית יובל היא האורחת שלנו. נורית, חששת שאת לא תמציא מכתב מאבא, אבל בואי נספר קודם, נקדים ונאמר. את נולדת כאשר הוא שרת בהודו.
אני נולדתי כאשר הוא עוד שרת בסוריה, והייתה לו איזו חופשה או שתיים. והמילה הראשונה שלמדתי להגיד הייתה חאורה, כי הוא בא פעם אחת לבקר הביתה. לקחת את הדברים שלו לפני שהוא נוסע להודו, והוא לבש את החגורה הלחסונית על החזה כמו קצינים בריטים, וזאת הייתה המילה, זה מאוד הרשים אותי. אגב, כמובן אני שומרת את החגורה הזאת עד היום, וכל חיי אני שואלת את עצמי, כשאני עוברת מדירה לדירה, כמה זמן עוד נסחוב איתנו את ההיסטוריה ואת העבר שלנו, ולא יכולה להיפרד מחתיכת האור המזעזע הזה, שהיה בשבילי אבא שלי אז.
שש שנים את לא ראית אותו, לבד מהביקור הזה.
אני הכרתי אותו כשהייתי כמעט בת שש, אז הוא גויס על ידי שיבא להקים את הצבא שהיא בדרך. הוא מצא אז עבודה באזור חיפה, ואז ראו כבר שהולכת להיות מלחמת עצמאות, וצריך להקים שם איזשהו צבא, מערך צבאי. ואז שיבר, שהיה אז שיבר היום שיבא, גייס אותו לזה, אבא שאל אותו, אוקיי, ציוד וזה, אמר לו, זה אין, זה אין, אבל תתחיל, תעשה מה שאתה יכול. ובאמת ביומנו וזיכרונותיו, אחר כך הוא סיפר על כל הקרבות בצפון, ואחרי זה הוא באמת עבר לתל השומר, ושוב אנחנו כל הזמן בירושלים, כי ירושלמים לא יוצאים משם, לא בנפשם ולא בגופם. ואז סוף סוף בא איזה מומחה מחוץ לארץ וראה את אבא מנתח, הוא מיד סידר לו מלגה לארצות הברית, כי את ההשתלמות המקצועית שלו קטע היטלר. ואז הוא נוסע לארצות הברית, ואמא מתחילה לפרנס אותנו ממכונת הכתיבה שלה, על ידי הקלדות והדפסות באנציקלופדיה העברית, ואבא באמריקה. משפחה נורמלית, אמא, אבא ושני ילדים, היה כשכבר הייתי ממש ילדה גדולה, 12 כזה.
תחשבי עליה.
אז הסיפור הוא הסיפור של אמא. אז כל חיינו כעסנו על הקשיחות שלה, מי יודע מה היא הייתה עושה בלי זה, איך היא הייתה. איך היא הייתה מחיה אותנו, מקיימת אותנו? אני רק חושבת, אנחנו גרנו בקטמון הערבית, שהייתה שדה ענק, שדה מקסים, לא שכנים ולא מתנס ולא ילדים אחרים לשחק איתם. כמובן שהשדה היה מלא דברים, כמו פרחים ופרפרים, והעולם ומלואו. אבל היא הייתה בודדה לגמרי בעניין הזה. ובמלחמת העצמאות, הבית היה עמדה של גדוד הפורצים. זאת אומרת, היא הייתה צריכה למלט את ילדיה ואת עצמה ואת רכושה. איך היא עשתה את זה? והיא מילתה אותנו, והיא ארזה את הדברים. לאן? מי? מה? והיינו כמובן פליטים אצל איזה דודה במרכז העיר. וכשהיא חזרה, הבית היה בית של בעל בית ערבי. והיא חזרה לתפוס שיהיה לה איפה לשים אותנו. ואז התחילו הפליטים מהעיר העתיקה לבוא ולפלוש לבתים בקטמון, והם עיקו אותה מכות רצח, והיא בלי גבר, עם שני תינוקות על המרפסת. נלחמה, כערירה, עמדנו למעלה ובחינו, איך אמא הודפת את הפולשים במכות פיזיות. היא הייתה נמר, אין מה לדבר. על כל פנים, אני כנסתי את כל המכתבים של אבא, כי זה היה האבא. הנייר הזה שמגיע, והייתה חרדת קודש כשהגיע נייר, שלא תמיד הגיע כי הטורפדואים הטביעו את אוניית הדואר, וכי יום אחד מתברר לאבא שחודשים לא הגיע אלינו מכתב, והוא נוסע לסניף הדואר הקרוב על יד המאהל של חרטל טנק שלו, ורואה שכל המכתבים שהוא שלח מונחים. מזה חודשים מונחים שם, אז הוא שואל את הפקיד מה קרה, הוא אומר אין לי מושג איפה זה פלסטינה. אז זה מונח. היום כולנו רואים את הקוריוז. אני חושבת על חייהם של בני הדור של הוריי, ומלאה התפעמות. אז המכתבים היו זה, ואי אפשר למצוא קטע מייצג, כי זה ענק.
אבל זה לא חשוב. שפתו.
אז מה שכן, הוא מתחיל שם, מרוב ייאוש, לקרוא בתנך, שהוא לא למד בבית הספר, הוא היה פטור משיעורי דת, כי הוא היה יהודי. אז, והאבא לא דיברו
עליו. עודד אותו.
ודאי שלא. והוא קורא אותו בעברית ומתפעם, וחושב איזה כומר מטומטם פה, הנה כתוב איך הוא קורא את התנך, הכומר באנגלית, כשכתוב שהילד של שרה ואברהם נקרא יצחק, מפני שכל השומע יצחק, והוא אומר באנגלית זה יוצא שנולד ילד וקראו לו אייזיק, אז מה העניין אייזיק ליצחק? איזה גויים טיפשים, והוא מתחיל לגלות יותר ויותר את יהדותו, ומתחיל לעשות נפשות, למעט היהודים שנמצאים באזור, ופה אני רואה קטע מתוך מכתב ב-44, שהוא, אם כן, הוא כותב לאמא, יהיה לנו כאן חג החנוכה. יש מספר בחורים יהודים ביחידה, ואחד מהם ניגש וביקש ממני לארגן מסיבה. לקחתי את העניין בידיים. זה עברית של שנת 40. בערב הראשון תהיה לנו אורחת ערב משותפת במחנה, ובערב האחרון נתארח אצל משפחה יהודית. אני שמח כי את יודעת כמה אני אוהב את החג הזה. יש כאן קצינים יהודים, ושאלתי אותם אחד אחד אם ישתתפו, כדי לדעת את מספר המנות שיש להזמין, וקיבלתי תשובות מעניינות. אחד לונדוני, כהן שמו, פשוט השמין מרוב נחת. שני מצ'כיה ענה, מעולם לא השתתפתי בשום מסיבה יהודית, אבל אני מתאר לעצמי שכאן מוכרחים להשתתף. אבוא. השלישי מאירלנד ענה שלא יבוא. אין לו שום קשר עם היהדות, ואינו חושב שכדאי לשמור על קשר כזה. עניתי לו שגם אני בא מסביבה שלא החשיבה את המסורת העברית. ענה, אני דווקא ממשפחה אורתודוקסית לגמרי, האבא שלי רב. הרביעי לוי אינו מעוניין. בין החיילים שאינם בעלי דרגה, מעוניינים כולם. עבור הדתיים המעטים נקיים קודם עניין, ואחר כך נשב באופן בלתי פורמלי, ונהיה יהודים בינינו לבין עצמנו. אני לא יכולה לקרוא את המכתבים שלו בלי לפקוד. ועוד אחד ששאלתי, ענה, כן, אבוא, אבל לא יהיה שמח. אני מפחד שיבואו הזיכרונות. אמרתי שבוודאי חגגו את חנוכה בבית הוריו, ואמר, בוא לא נדבר על זה. יש פה קטעים.
אבל תראה, כשהוא כותב לפרטי פרטים, הוא בעצם משוחח איתה.
הוא בעצם
זה לא
משוחח.
כתיבה, זה שיח, זה שיח כתוב.
זה שיח. אני לא נגעתי במילה, אני רק הוצאתי את מה שלא רלוונטי לציבור. זאת אומרת, יהודית ליין יקירתי, או מה שלום ככה. יש מכתב שהוא אומר, אני שמח שאת אומרת שהילדים עוד זוכרים אותי. הגדול, מילא, אבל הקטנה, מה היא זוכרת? כמובן שזה אתגר אותי מיד לכתוב סיפור על ילדה שלו, וכל הקטעים שלו, כל פעם שיש משפט מאתגר במכתבים שלו, אני כתבתי, כיוון שאני כותבת סיפורים, מספרת, כתבתי סיפור שבא מתוך ילדה שאיננה מכירה
את אבא.
אחד מהם הוא דווקא על תקופה יותר מאוחרת, שקראתי לו CQ. אני הייתי על חוטאית בצבא, ו-CQ במור זה עוד אני קורא לתחנות. וכשהתחיל העניין עם ICQ באינטרנט, כשאני באתי לאמא שלי, כשהתחיל העניין עם ICQ באינטרנט, נזכרתי במה שאמא שלי הייתה אומרת כל פעם שבאנו מהצבא והראינו לה את גדולתנו וחוכמתנו. זאת אומרת, אתם חושבים שההיסטוריה התחילה איתכם? גם אני כבר פרקתי אקדחים, גם אני. אז ה-CQ הזה היה מחפש אותך בעצם, מחפשת את אבא.
אולי תקריא לנו.
אני רק רוצה לחזור אולי על הקטע שהתחלתי איתו בעניין ירושלים, מפני שהסיפור מדבר על ילדה שאין לה סבא וסבתא, והחלום שלה, שוב, על המזנון בבית היו תלויים התמונות של הורי אבי, הגרמנים. וכל פעם שאני רציתי שנורא יאהבו אותי, הייתי ניגשת למזנון, אני ציירתי את זה פעם, ומדברת איתם, ואמרתי להם, נכון שאני מדברת עברית ואתם לא יודעים עברית, אבל אתם מבינים כי אני הנכדה שלכם. וזה סיפור שלם שחלקו הוא נכדה קטנה שלי, הסבתא כאילו, אני חושבת על בתור סבתא, תעלי יבינתי, קומצו אוממה, מיין שץ. כך דיברו אצלנו בירושלים, שעדות ועממים אין ספורת לקטו אליה. מה אספר לה על עירי ירושלים, שכל הלשונות נתערבבו בה? יבוס ועיר שלם שהאקדים תרמו לנו את שמות החודשים ואת מות התמוז. ירושלים של דוד המלך שהתחיל את דרכו בסלע המחלקות במדבר מעון, ושלמה ששפט את העם בעברית. סנחריב מלך אשור עלה על העיר, ורב שקה שר צבאו, חרף וגידף יהודית. נבוכדנצר הכסדי חיפש בה חלמה ופשרי, הורדוס הקים גימנסיונים. הרומאים טבעו במטבעותיהם את איליה קפיטולינה, וצעקו בקרקסים הפ הפ, ירוסלימה אספרדיטה. המלכה אודוקיה הביזנטית מילאה את העיר בכנסיות, ונושאי הצלב ירו בליסטראות בפלנדרית ונורמנית ופרובנצלית, והפכו את כיפת הסלע לטמפלום דומיני. סלאח א-דין הסתער אל קודס השריף ונופף בחרבו אין אללה מבלדי אללה, והממלוקים הביאו את הניב המצרי, והאוטומנים בזזו את בית סבתא שלי וביקשו אקמק, הסבתא הפלסטינאית כמובן. וכשנכנס הגנרל אלנבי בשערי ירושלים, יצאו היהודים לקראתו וקראו עם ישראל חי, דיטר קיסון פורביי ונביר זינט פריי. עם ישראל חי, הטורקי הלך ואנחנו חופשים. ובאותה שעה הם חילקו לילדים לחם לבן, כי זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ולחם לבן היה חלום, אמא זוכרת את הלחם הלבן הזה. אולי באותה שעה ממש שראית הסבא שלי השני כאוברשטורמבנד פירר, דוקטור בחיל הפרשים הבווארי, שהיה חיל היחיד שקיבל יהודים לשורותיו. אבל הסבתא, החותנת הרוסייה של אמא שלי מהצד השני, עמדה עם כל הקהל לכבוד הצר בתהלוכה והריעה, הורה, הורה, זולסטזה כוח הובן צולבן ואי חוב כוח צושריין. הורה, זאת אומרת שיהיה לך כוח לחיות כמו שלי יש כוח לצעוק. הורה, הורה. זאת עיר, אנחנו עם שלומד גיאוגרפיה לפי בתי הקברות של קרובי משפחתו. מה מושך אותי לנסוע או לברלין או אני לא יודעת, מה מושך את כולם לנסוע לאיזה עיירה שלא הייתה ולא נברא על המפה במזרח אירופה, רק לראות איפה הקבר, או איפה רצחו, או איפה שחטו, או איפה זה היה.
איפה שהיה, זאת איפה המילה. שהיה. לא איפה שרצחו, זה לא מה שמושך. לא. מה שמושך זה איפה שהיה.
איפה זה היה. אנחנו חיים בתי גברות, מי שמחפש את שורשיו. ואני בתור פלסטינאית אסלית ממאות, עדיין לא מצאתי. כי הכל זז. הכל זורם.
נורית, מה את כותבת עכשיו, בדקה האחרונה שנשארה?
עכשיו אני עושה הפסקה בכתיבה ועושה מגזרות נייר, אני בשעתו איבדתי את משלי ברכיה הנקדן, שהיה ממשל ממשלים מהיועה מהמאה היודבית, והוא כותב עברית מקראית יפהפייה, שהיום הילדים לצערנו הרב לא יכולים, מכירים. לא מכירים.
אז את עושה שאת מגזרות נייר?
קודם כדי... כל איבדתי אותם לעברית, זה יצא כן. ספר בשעתו, ועכשיו אני לא כל כך כותבת, כי התרפיה הגדולה של הכתיבה נעשתה בספר הזה, חיים של נייר, שהוא גם ממשיך את הסבתא הפלסטינאית, שגם אותה לא הכרתי, שגם בעלה, כיוון שהעיר הזו התאמרה בפרנסתו, מצא את פרנסתו באמריקה, והיא הייתה הולכת מפעם לפעם לדואר הטורקי או האוסטרי, לראות אם יש מכתב ממנו. ו...
אני רוצה לומר לך, אנחנו בסיומה של התוכנית, תוציא את הספר, אני חושבת שיש ציבור גדול שהיה מאוד מתעניין.
יש ציבור ענק.
מאוד.
גם בני היקים, גם בני הרופאים.
האמיני לי, אני חושבת שזה שגוי, המחשבה שלך.
לא, אני שאלתי הוצאות.
לא, מה שנקרא, אם אנחנו מדברים, איך אמרת? הוצאת ספר היום זה עניין עסקי.
כן, זה לא.
אז אני לא יודעת אם יהיו לך רווחים גדולים, אבל יהיה עניין בו.
בהוצאה אחת שלא אזכיר את שמה מפני ליזות שפתיים, ענתה לי הגברת בטלפון, גברת, מה את חושבת לך שאנחנו קוראים את כתבי היד שאתם שולחים אלינו?
זה אנחנו יודעים, לא נאמר את זה על כולם, אני מוכרחה להיפרד ממך, נורית יובל, תוציא את הספר הזה לשמחת כולנו.
אני צריכה להשיג איזה שהם קרנות, מי שהוא.
טוב, אנחנו עכשיו נסיים. קובי מרדו, תודה לך שהיית איתנו, כאן ורדה נצר, היו שלום.